שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה. הפודקאסט מיועד לכותבים, יוצרים וסופרים בעצם בכל שלבי התהליך. זה לא משנה אם אתם כבר נמצאים עמוק עמוק במסע או אם רק עכשיו התחלתם לכתוב. הפודקאסט הזה מתאים לכל אחד ואחת מכם, וכפי שאני נוהג לעשות בכל פרק, אני קודם כל רוצה להגיד לכם תודה שאתם כאן איתי, ואני מזמין אתכם להצטרף לקהילה, לקחת חלק יותר פעיל ואקטיבי במסע שלי. המסע שלי הוא לשנות את העולם דרך כתיבה, אם זה דרך התכנים שאני מלמד, הסדנאות, הפודקאסטים, או אם זה דרך הכתיבה שלי. ואני קודם כל מזמין אתכם להצטרף לניוזלטר שלי, ניוזלטר שיוצא באופן שבועי לרשימת הדיבור, להצטרף לקהילת הוואטסאפ, שם אני מעדכן כמעט כל יום לגבי סדנאות כתיבה ספונטניות, פרקי פודקאסט חדשים, סליחה, הדרכות כתיבה חדשות, וכל מיני הפתעות אחרות. אז הקישור להצטרפות מופיע כאן, ממש בתיאור הפרק, תלוי באיזו פלטפורמה אתם מאזינים. ואם אתם לא רואים את הקישור כאן, אז מוזמנים פשוט להיכנס לאתר שלי, www.nivoozen.co.il, ממש כפי שאתם שומעים, ולקחת חלק פעיל יותר ואקטיבי בקהילה, ובכך בעצם לעזור לי להפיץ את הבשורה לעוד ועוד ועוד אנשים, עד שנגיע לכל אדם דובר עברית ברחבי הארץ וגם ברחבי העולם. יש לנו לא מעט מאזינים ברחבי העולם, שזה מרגש. בשבוע שעבר היינו, הפודקאסט הגיע בין 10 הפודקאסטים המואזנים ביותר בתחום האמנות בנורווגיה ופינלנד. אז יש לנו גם ישראלים שם, אז תודה, תודה לכולם. ובפרק הזה אנחנו רוצים לדבר על הייקו. מהי שירת הייקו, סגנון שירה יפני מסורתי? אנחנו נדבר על איך, קודם כל תבניתית, איך לגשת להייקו ברמת המבנה. אתם יודעים שאני לא מאמין גדול בתבניות ובמבנים, אבל ההייקו הוא מקרה מיוחד. אנחנו נדבר על איך לכתוב טקסטים של הייקו בעזרת רגש, בעזרת 5 החושים, כפי שאני תמיד אוהב לדבר על 5 החושים. אנחנו נעשה איזושהי השוואה של ההייקו אל מול השירה המודרנית. אני תמיד אוהב לדבר על איך שירה נראית בשנת 2024, ונדבר על עוד כמה כללים וכלים סביב הייקו, אבל קודם כל נעשה הקדמה ואני רוצה לשתף ולספר מה זה הייקו. הייקו הוא סגנון שירה יפני, די מסורתי, והוא התחיל במאה ה-17. ובעצם הרעיון של הייקו הוא לתפוס רגעים, לתפוס וללכוד רגעים ותחושות מסוימות. הרבה פעמים הדגש יכול להיות על טבע או על עונתיות, חורף, קיץ, סתיו, אביב. באופן כללי היפנים מאוד מאוד אוהבים ללכוד את העולם של גם יפני וגם קוריאני. בחוויה שלי יצא לי לצפות בלא מעט סרטים יפני וקוריאנים לאחרונה. הם מאוד אוהבים את העונתיות, הם נותנים לזה המון משקל ביום יום שלהם, וזה מאוד מעניין לנסות לתפוס רגעים מסוימים. ולהייקו יש מבנה ספציפי. עכשיו, כמו שאתם יודעים, אני תמיד מדבר על כך שאני לא מאמין בתבניות. שואלים אותי המון איך שיר צריך לראות, או איך ספר צריך להיפתח, או מה אורך אקספוזיציה, ואני תמיד אומר שאני לא מאמין בשום צורה בתבניות. ההפך, אני מאמין שכתיבה היא רגש, והיא קסם, והיא לא צפויה, ואם אנחנו מתבנתים אותה, אז הרבה פעמים זה קצת להכניס אותנו לכלום. לעומת זאת, הצלחתי למצוא, על אף הציניות שלי לתבניות, הצלחתי למצוא איזשהו קסם בהייקו. השילוב הזה בין התבנית לבין הנושא, ללכוד רגע אחד בזמן, נותן לנו, אני לא אגיד חופש, אבל נותן לנו זווית קצת אחרת. ואני מרגיש שההייקו צבר די פופולריות, לא מעט פופולריות בשנים האחרונות בעולם ובמדינת ישראל. שואלים אותי לכך לא מעט, וזו הסיבה שהחלטתי להקדיש פרק שלם. בואו רגע נדבר על מבנה ההייקו. המבנה של ההייקו הוא בעצם פועל לפי הברות, לא לפי מילים, לא לפי אורך השורה, אלא לפי הברה. אז בעצם כל הייקו מורכב משלוש שורות, והשורה הראשונה תכלול בתוכה בעצם 5 עברות, השורה השנייה תכלול 7 עברות, והשורה השלישית, כמו השורה הראשונה, תכלול 5 עברות. המבנה הזה בעצם מאפשר איזשהו ביטוי תמציתי, והוא קצת דוחק אותנו, שם אותנו עם הגב לקיר וגורם לנו להתאמץ קצת יותר ולגעת ישר בנושא. אני רוצה לתת רגע דוגמה להייקו מפורסם שנכתב על ידי בשו. בשו אחד המשוררים הידועים, היפנים הידועים בעולמות ההייקו. אז כמו שאמרתי, 5 עברות, 7 עברות, 5 עברות. בריכה עתיקה, צפרדע בה קופצת, צליל מים נשמע. אני אחזור על כך שוב. בריכה עתיקה, צפרדע בה קופצת, צליל מים נשמע. שימו לב למיקוד שלו ברגע אחד ספציפי. הרגע הזה יש בו גם המון טבע, דיברנו על המגע של הטבע, נכון? יש פה מקור מים, יש פה בעל חיים ויש פה צליל של מים. אז חמש עברות, שבע עברות, חמש עברות. ואנחנו מנסים להסתכל רגע על המבנה הזה, ולשאול את עצמנו איך אנחנו מצליחים להכניס את עצמנו ולהביא את עצמנו בצורה נכונה. אז קודם כל אני אגיד שבהייקויים הראשונים שכתבתי לא הרגשתי ממש שהצלחתי להביא את עצמי. הרגשתי שאני מנסה לשחק סביב חוקים מסוימים, כמו לקבל ציון טוב במבחן. על אף שזה היה ביני לבין עצמי, ידעתי שיש חוקיות. וכל ההתעסקות שלי הייתה איך אני מתאים את עצמי למבנה. אבל ככל שתרגלתי יותר לאורך השנים, שמתי לב שלאט לאט המבנה כבר יושב לי די טוב בראש. ברגע שהוא יושב קצת יותר טוב, יש לי קצת יותר מרחב פעולה. נכון, אין לי מרחב פעולה כמו שירה קלאסית, אבל עדיין אני לאט לאט מצליח ליצור מרחב פעולה. אז גם אם ככה תרגלתם הייקו בעבר פעם או פעמיים והרגשתם, נקרא לזה קצת יותר מדי עם הגב לקיר, אני כן אגיד שאם תנסו לתרגל שוב ושוב ושוב, אתם נמצאו שבין החוקיות ובין הכללים אתם מצליחים למצוא נקודות אור מסוימות. ומבחינתי אם אני רוצה לגעת ברגע ספציפי, ועכשיו כל מה שאני אגיד רלוונטי כמובן להייקו, אבל הוא רלוונטי לכל טקסט ולכל סגנון באשר הוא, אני רוצה רגע לגעת ברגע, שאני רוצה להצליח לראות את התמונה כמה שיותר לעומק. אתם יודעים, יש טיפ שאני נותן לא מעט בספרי ילדים, אלף אלפי הבדלות, כן? אבל בספרי הדין אני תמיד אוהב להגיד שהדבר האחרון שאנחנו רוצים לעשות זה להתבסס על האיורים. הרבה כותבים וכותבות שמגיעים אליי עם ספר ילדים, הם אומרים, טוב, יהיו איורים, אז אני לא צריך להסביר את זה או את זה שהילדה בוכה או את ה... או מה היא לובשת. אבל אני מאמין שדווקא ההפך הוא הנכון. ככל שנעמיק יותר בחמשת החושים, אנחנו ניתן לקורא את מה שמתחת לפני השטח. אז שוב, אלף אלפי הבדלות, בספרי ילדים יש לנו ממש איורים שמלווים כמו גלגלי עזר. אני אחזור רגע לעולמות השירה וההייקו. בואו ננסה להתחבר לרגש. בואו נשאל את עצמנו רגע, יש לנו את התמונה בראש. קודם כל ויזואלית, אם אנחנו מצליחים לראות בדיוק איך היא נראית. אני רוצה ממש בדמיון שלי לראות את הכל. ברגע שאני מצליח לראות, אני גם רוצה, מה שדיברת עכשיו הוא מעל לפני השטח, העולם הפיזי. עכשיו אני רוצה רגע להבין רגישית איך אני מרגיש. שוב, אז אם יש פה נקודה מסוימת על בריחה וצפרדיה, לא בהכרח אני אתאר את הרגע שלי, אבל הרבה פעמים אני יכול לספר על איך אני מרגיש ביום חורפי זה, או איך אני מרגיש בתקופת המלחמה. דרך אגב, אני מקליט את הפרק הזה ביום ראשון, אתמול הייתה בלילה התקיפה האיראנית, הראשונה, אני מקווה שלא יהיו עוד, אז אני מקווה שכולם בטוחים, אני יודע שחלק יאזינו לפרקים בימים הקרובים, וחלק יאזינו גם בעוד שנה ושנתיים, אז אני מקווה שכולכם בריאים ושלמים. אז יכול להיות איך אני מרגיש ביחס למה שקרה אתמול. רגע בזמן. ממש ללכוד את הרגע הזה. כשאני מדבר על חמשת החושים, אז בוא נסתכל, בוא נבחן אותו רגע מקרוב. אז חוש הראייה דיברנו לפני רגע, חוש השמיעה, הסאונד, שגם בשיר שהקראתי לדוגמה, צליל מים נשמע, בשה ממש עשה שימוש בסאונד, חוש הטעם וחוש הריח, ששוב, הם לא תמיד מתאימים, אבל אם אני מדבר על אוכל או על הריח של הגשם, אז כמובן שזה רלוונטי, וכמובן חוש המישוש, וחוש המישוש מתחלק לשניים, מה שמעל לפני השטח, חיבוק, אני מת מקור, אני מזיע מחום, נשיקה סתירה, לחיצת יד חזקה, אבל גם מה שמתחת לפני השטח. התרגשות, ביטחון עצמי, בלבול גדול, חרדה, חרטה, כלומר כל מה שאי אפשר לראות בעולם הפיזי. עכשיו נכון, אין לנו הרבה 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 לאן לחפור שם, יש לנו בסך הכל 5, 7 ו-5 עברות, 3 עברות בסך הכל. אבל אם אנחנו רוצים ללכוד רגע בזמן, אנחנו אולי רוצים לשאול את עצמנו מה החוש שתופס אותנו. ויותר ספציפי מהחוש, מה, אם אני מדבר על חוש הראייה, מה ספציפית בחוש הראייה? אם אני מדבר על סאונד, איזה סאונד ספציפי? אם אני מדבר על מתחת לפני השטח, איזה רגש ספציפי? וברגע שאני מצליח להיכנס לספציפיות של הדבר, אני אצליח להעביר את התמונה באופן כמה שיותר טוב. כלומר, אוקיי, יש לי מגבלה מסוימת. אני מבין את המגבלה של הכמות מילים, כמות שורות, כמות עברות. איך אני מצליח לתפוס רגע אחד? ובעיניי זה תרגיל שהרבה פעמים יכול לפתוח אותנו גם בטכניקות אחרות. כי אם אנחנו מצליחים להביע את הרגש באופן קצר וקולע, אז כשאנחנו נכתוב רומן או נכתוב שיר יותר ארוך, יהיה לנו הרבה הרבה יותר מרחב להביע ולהיכנס הרבה יותר לעומק. שבחוויה שלי זה מאוד מעניין, אני תמיד אוהב להגיד שאני מקנה בכותבי שירה איכותיים. גם אני חוטא בשירה מעת לעת, אבל הרומנים שלי הם לא קצרים, בואו נקרא לזה. הם קצרים יחסית לרומנים, אבל הם לא קצרים, הם כמעט 200 עמודים בכל אחד מהם. ואני תמיד אוהב להגיד, תנו לי 1,000 מילים, אני אכתוב סיפור נפלא בכל נושא, תנו לי 100 מילים, זה הופך להיות הרבה יותר מורכב, תנו לי 3 שורות על אחת כמה וכמה. בוא נעשה רגע איזושהי השוואה בין עולמות ההייקו, שירת ההייקו, לבין העולם של השירה המודרנית. ואני תמיד אוהב להגיד שכשאני מדבר על שירה מודרנית, וממש לא מזמן דיברתי על כתיבת שירה בשנת 2024, אז מוזמנים גם להאזין לפרק הזה, דיברתי על כך שב-2024 אין חוקים. נכון? בעצם אנחנו פה לא חייבים לנקד. שיר בעבר היה צריך להיות אולי חצי עמוד, היום הוא יכול להיות גם 3 עמודים. כלומר, פתאום אין לנו חוקיות. וכשאני עובד עם כותבים באופן שהוא מאוד פרטני, אז אני מאוד מנסה לכוון אותם כמה שפחות. בוא נמתח את גבולות היצירה בשירה. כלומר, איך אני יכול לכתוב יותר עומק, איך אני יכול להביע יותר, איך אני יכול להעריך את חיי הטקסט, איך אני יכול לברוח מה... הרבה פעמים אני הרגשתי שניקוד מאוד מתבנת אותי, אז איך אני יכול לברוח מהתבניתיות הזו. ולעומת עולם השירה שלאט לאט פותח את ידיו לזוויות מסוימות ולדרכים שונות, כי בעבר שירה הייתה מאוד דרך אחת ספציפית, כמובן שזה עולם ומלוא, אבל אם הייתי כותב שירה לפני 20 שנה, היה מתבקש שאני אנקד. היום זה לא מתבקש, זה אפשרות, אני יכול לעשות את זה ואני יכול שלא לעשות את זה. ואם אני מאמין שעולמות השירה הולכים להמון חופש, יותר מתמיד, אז עולמות ההייקו עדיין קצת מגבילים אותנו. ואני כן מזמין אתכם, אם מעולם לא התנסיתם בשירה, אולי כן להתחיל מההייקו. כי דווקא התבניתיות הזאת יכולה לעזור לנו, אבל כן, זה מצחיק לראות את הדרך שבה אני מעודד שירה. ושוב, אם אתם כותבים ומנקדים וזה עובד לכם, מדהים. אם אתם כותבים שירה ולא רוצים לעבור את ה-X מילים או את ה-X שורות או את ה-X עמודים, מדהים. כלומר, אין חוקיות. בואו לא נחפש חוקיות בדברים שאני אומר. אני חושב שבעולם המודרני שבו אנחנו חיים, יותר מתמיד יש מקום להכל, ואם אני צריך לנחש איך העולם הזה יראה בעוד 5 שנים, אני חושב שזה יהיה אפילו, אפילו, אפילו יותר פתוח ויותר חשוף ויותר רגיש ופחות חוקים. לשם אני מאמין שעולמות הכתיבה הולכים, אם אני מסתכל בזכוכית המגדלת שלי כמה שנים קדימה. אז לעומת זאת, על אף שעולמות הכתיבה, בעיקר שירה ככה, נפתחים לעולם ובורחים מתבניות, אז בו זמנית גם עולמות האייקו צברו תאוצה. אז שוב, אם העולם לא התנסיתם עם שירה, אני כן מזמין אתכם להתנסות קצת בהייקו ולראות איפה זה פוגש אתכם. ואם אתם רוצים ככה איזשהו תרגיל תוך כדי תנועה, אז תיקחו רגע את העונה האהובה עליכם, ותנסו לכתוב הייקו סביב אותה עונה. אם זה חורף, אנחנו יכולים לתפוס את הקור ואת הגשם. אם זה קיץ, אנחנו יכולים לתפוס את השמש, אולי את החוף, את הטמפרטורה. כלומר, תנסו רגע לתפוס את העונה האהובה עליכם. כל אחד מאיתנו יש. אני בעבר הייתי של חורף, אני חייב להודות. ואני מוצא שבחיים הבוגרים שלי, בעשור האחרון, אני הולך הרבה יותר לעולמות של קיץ. אולי זה בגלל שאני תל אביבי וגדלתי 5 דקות מחוף הצוק, ואני תמיד מרגיש שאיזשהו צורך למצוא את עצמי בחוף הים כמה שיותר, וכשקר אני פשוט פחות הולך לחוף. זה ממש לבחור את העונה האהובה עלינו ולתפוס רגע בזמן סביב עולמות ההייקו. ודרך אגב, יש גם איזשהו זרם שנקרא הייקו במקצב חופשי. ההייקו במקצב החופשי אין בו חוקים. כלומר, גם בתוך ההייקו יהיה זרמים. אז ההייקו במקצב חופשי, ההגדרה שלו היא שאין חוקים ואין כללים. מה שכן, הדבר האחד שאנחנו רוצים להתמקד בו, זה שהשיר שאנחנו כותבים כן יתאים לרוח ההייקו. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו רוצים להתאים את עצמנו לרוח ההייקו, בכך שנצליח לתאר רגע בהווה. ואנחנו יכולים גם להתמקד שוב בעונתיות או בתופעת הטבע כלשהי, אבל מבחינתי הדגש הוא להתמקד ברגע בהווה. הרבה פעמים אנחנו יכולים, כשאנחנו כותבים שירה, אנחנו יכולים ללכת לרגעים בעבר או לפלשבקים או לזיכרונות שיש לנו. אבל אם אנחנו רוצים באמת לנוע במרחבים חופשיים, אבל בו זמנית כן לתרגל הייקו, לא בערך ברמת התבנית של 3 שורות, 5, 7, 5 הברות, בואו ננסה ללכת למקצבים החופשיים, אבל כן לתפוס רגע בהווה. ויש בזה המון מיינדפולנס. בעולמות המיינדפולנס המילה עכשיו מופיעה המון. איפה אני עכשיו? גם בעולמות המדיטציה, יש לנו הרבה פוקוס סביב להיות רגע נוכחים ברגע. לא לצלול לעבר, לא לצלול לעתיד, אלא רגע להיות כאן, בכאן ועכשיו וההווה. אז אני מאמין שההייקו מאפשר לנו את היכולת לעשות את זה. ואם כל מה שאמרתי ברמה התבניתיות קצת תרתיע אתכם, אז באמת אפשר ללכת לעולמות של הייקו במקצב חופשי. לשחק איתו בלי חוקים, בלי כללים, בלי כמות עברות, בלי כמות שורות, אבל כן להתמקד ברגע שקורה עכשיו, בהווה. ובאמת המטרה של הפרק הזה, וקיוויתי שהוא יהיה קצת יותר קצר מהרגיל וקצת יותר ממוקד מהרגיל, הייתה רגע לתפוס זווית, כמו שהתפקיד של ההייקו היא ללכוד רגע, אז המטרה של הפרק הזה הייתה ללכוד זרם מסוים, כיוון מסוים. ואני שמח שהצטרפתם אליי בפרק הזה. כמובן, כפי שביקשתי בתחילת הפרק, אני אשמח שתצטרפו לקהילה, גם לניוזלטר שלי שיוצא באופן שבועי, גם לקהילת הוואטסאפ, שם אני מתקן באופן כמעט יומיומי. ואנחנו כרגיל נפגש בפרק הבא. להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה, מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.